מפורש גם בדברי חז"ל, וגם הראשונים מעריכים בזה, שהספירה שכתובה בפרשת השבוע, וספרת לך שבע שבתות שנים, שבע שנים, שבע פעמים, והיו לך ימי שבע שבתות השנים, 49 שנה, ואחר כך העברת שופר תרועה בחודש השביעי ועשור לחודש, ביום הכיפורים תעבירו שופר בכל ארצכם, וקידשתם את שנת 50 שנה, וקראתם דרור בארץ לכל יושביה, יובל היא תהיה לכם, ושבתם איש על אחוזתו ואיש על משפחתו תשוב. וגומר כל מה שכתוב בפרשה. אז מפורש גם בדברי חז"ל, גם בחז"ל עצמם, שהספירה שאנחנו בה היא מקבילה לספירה הזאת. זה אותו דין, אותו שורש, גם בעצם אותה צורת ספירה. סופרים שבע פעמים שבע ומקדשים את ה-50, את שנת היובל. על השופר שמעבירים בשנת היובל, אז מפורש בדברי חז"ל שזה השופר של מעמד הר סיני. זה אותו יובל של מעמד הר סיני. מפורש ככה בדברי חז"ל בכמה מדרשים. כמה מדרשים, בכמה אופנים. אז מדובר פה, שוב, מדובר פה על אותו שופר, אותו יובל, אותו עניין בעצם. אנחנו בעצם עושים אותו דבר. אנחנו סופרים מיציאת מצרים עד ליום קבלת הלוחות, שעל זה נאמר חרות על הלוחות, אין לך בן חורין. זאת אומרת, אותו יום שניתנו הלוחות, אותו יום מעמד הר סיני, אותו יום קבלת התורה, אז היום הזה נחשב ליום החירות, ליום של אין לך בן חורין למי שעוסק בתורה. אז נמצא שגם אנחנו סופרים עד ליום הזה, שהיום הזה הוא בעצם יום היציאה לחירות. יום היציאה לחירות לגמרי. אין לך בן חורין אלא חרות על הרוחות. ננסה להבין את ה... לפי ערכנו, ננסה להבין קצת ממה ששייך אלינו בעניין הזה. חז"ל אומרים, חוזרים על זה בכמה מקומות, שוב, כתוב בדברי חז"ל שהתורה, חוץ מיציאת מצרים, חוץ מסיפור יציאת מצרים עצמו שנמצא בתורה, אז התורה חוזרת על יציאת מצרים 50 פעם. 50 פעם מוזכרים בתורה, 50 פעם התורה מזכירה את יציאת מצרים, חוץ מסיפור יציאת מצרים עצמו. אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, המעלה אתכם מארץ מצרים וכדומה, כאלה פסוקים, כאלה הזכרות נמצאות בתורה 50 פעם. ומובן שכל 50 פעם האלה זה הכל מכוון לאותו מקום שיציאת מצרים מגיעה לשם. זאת אומרת, עד היכן מגיעה יציאת מצרים? יציאת מצרים מגיעה, היא מתפרסת, וכפי מה שמתכוונים לומר לנו, שהפריסה השלימה של יציאת מצרים היא כפול 50, זאת אומרת 50 פעם. נתחיל מהצד הקרוב אלינו יותר, נראה, ננסה להבין. הדבר ברור, הדבר מובן מאליו, כל המושג הזה שנקרא ספירה, העניין, עניין ספירה בכלל, המושג ספירה, העובדה, האופן שבני, יש דבר כזה בעולם שבני אדם סופרים דברים, דברים נסתרים. אז הספירה כולה עניינה סדר, סדר, מערכת, הכנסת כל הדברים כולם, צירופם למערכת אחת, לצרף את כולם למערכת אחת, זה עניין הספירה. סופרים, כלומר שכל הדברים כולם נמצאים באיזשהו יחס, וככה אני סופר אותם ומעמיד אותם בסדר של זה אחר זה, זה ליד זה, זה בצד זה, ככה הם מספרים. כאשר הדברים נספרים, אז הם נכנסים לתוך סדר, לתוך מערכת, לתוך יחס של, זאת צורה של יחס, הדברים מתייחסים זה לזה על ידי המספר, הם מצטרפים זה לזה, והם כאילו משלימים זה את זה באופן כזה על ידי המספר, בזה שכל הדברים כולם נספרים כאחד, והם, אנחנו עושים מהם סכום כולל של כך וכך. זאת אומרת שהכנסנו את כל הדברים האלה במערכת אחת, והמערכת זה עניינה, שהיא מתייחסת זה לזה, והיא נמצאת במספר. מספר הוא יחס בין כל הפרטים הנספרים. כמובן ישנם כמה וכמה צורות של יחס במספר, אבל הבסיס של מספר הוא עקרון היחס שיש בין הדברים. אמרנו שהמילה, נזכר את זה בשבוע שעבר, אמרנו שהמילה, המושג, המונח הזה, ספירה, אז הוא כולל בתוכו דבר והיפוכו. ספירה עניינו מצד אחד הגבול שבספירה, הספר שבזה, זה חלק אחד של המושג ספירה, הספר, הגבול, המספר. והחלק השני שבספירה זה העובדה ש, גם זה נקרא ספיר. ספיר זה נקרא עצם זך, כמו שאומרים הראשונים, על בתחת רגליו כמעשה לבנת הספיר, או עצמו, אדמו עצם מפנימים ספיר גזרתם. אפשר אולי לסגור את הדלת שם בבקשה. אדמו עצם מפנימים ספיר גזרתם, דהיינו דבר שהוא זך, ספירי, כמו שנקרא בלשון הראשונים, זך וספירי, שאפשר לראות דרכו משהו שהוא נמצא, שעניין הספירה הוא הפוך, עניין הספירה הוא שדרכו אנחנו משקיפים על מה שמעבר. הספירה כוללת בתוכה גם את המושג הזה, גם זה נכלל במושג ספירה. אנחנו מוצאים בעולם שכל הדברים כולם נספרים, כל הדברים כולם עד אחד הם כולם נספרים. כל ענייני העולם, כל העצמים שבעולם, כל הדברים שיש להם איזושהי שייכות לענייני העולם, אז הם כולם נכנסים תחת מערכת מספר. הם נכנסים והם נספרים, הם מסתדרים במספר, זה קודם לזה, זה בצד זה, הם באים ביחד, הם נמצאים ביחס שהם נכללים במספר. ישנו דבר אחד בעולם, דבר אחד ויחידי בעולם, שהוא מחוץ למספר. לעולם הוא לא מספר, הוא לעולם אחד, יחיד ומיוחד. דבר שנמצא בתוך העולם. הוא דבר אחד, יחיד ומיוחד. והוא לעולם לא נכנס בתוך מערכת ספירה. זאת אומרת, לעולם אי אפשר לצרף אותו לתוך מערכת של ספירה. הדבר האחד הזה, הבודד הזה, זה מה שאנחנו קוראים לו אני. אני. כשאדם מדבר על עצמו כאני, כשאדם מדבר על עצמו כאיזשהו דבר, אז כדבר, אז הוא מצטרף והוא נספר. הוא נספר, הוא נמצא ביחד עם אחרים, באותה מערכת יחס. הוא יכול להיות נספר יחד איתם. אבל להבין, אני, כשאני מדבר על עצמי, אותו יחס שיש לי כלפי עצמי, היחס הזה הוא לעולם בלעדי, הוא לעולם אחד, הוא לעולם לא ניתן שיצטרף אליו עוד משהו, לא שייך שלזה יצטרף עוד משהו, ולא שייך שזה יצטרף למשהו אחר. לעולם לא שייך, לעולם האני הוא תמיד לחוד הקאי, הוא תמיד עומד לעצמו. אני זה תמיד דבר שעומד לבד. הוא תמיד בודד, תמיד אחד. אין מציאות כזאת שנקראת אני פעמיים. לא לטעות מהמושג אנחנו, שהוא לא שייך בכלל לזה. אנחנו זה לא צירוף של אני. להפך. אנחנו מדברים פה על ציבור, אבל לא באותו מובן שאני מדבר על עצמי. כאשר אנחנו מדברים על עצמנו במובן כזה של אני, אז אנחנו מדברים על עצמנו בנוסח אני. זאת אומרת, כשכנסת ישראל, כלל ישראל, מדבר על עצמו במובן הזה שאנחנו מדברים עליו, אז גם רבים משתמשים במילה אני. זה מה שבעצם קרה במעמד הר סיני, וייחן שם ישראל נגד ההר. אבל חוץ מהזה, חוץ מהאופן הזה, אז לעולם הדבר הזה לא ניתן לצירוף. אין אפשרות צירוף, אין להוסיף על זה, אין לגרוע מזה, ואין לצרף לזה. זה דבר שהוא תמיד עומד לבד. אני זה תמיד עומד לבד. כשאני אומר אני ועוד אני, אז אני לא מדבר על עצמי. אז אמרתי כאן דבר שקר. אני לא מדבר יותר על עצמי. אני יכול להגיד אני ועוד אתה, אבל אתה זה לא אני. אתה לא מצטרף אל אני. אלה שני דברים שונים. והמרחק שבין האני שלי לאני של מי שעומד לצידי, מי שעומד לידי, מי שהקרוב אליי ביותר, אז המרחק הוא מרחק של תהום. זה כמו מרחק שבין שני עוברים. לא שייך בכלל לצרף אותם זה לזה. הם לא נספרים ביחד. כשאמרתי אני, אז או שאני שם את עצמי במקום שבו מתבטלת מציאותי הפרטית ואני תופס את עצמי במצורה, אבל אם לא מתבטלת מציאותי הפרטית ושם אני תופס את עצמי אני, אז הדבר הזה הוא תמיד לבד. תמיד לבד. זה חייב להיות לבד. אין אפשרות. נמצא כל הדברים בעולם, כלפי כל אדם שנמצא בעולם. אז כל הדברים שבעולם הם כולם נספרים. הם כולם נכנסים לתוך מערכת מספר, הם נספרים. הם תחת מספר. והם אמנם מספרים. כל צבעות השמיים המוציא במספר צבאה. כל המערכות כולם, כל המערכות כולם, הם כולם מערכות שאפשר להלביש עליהם את המערכת, נקרא לזה המערכת המתמטית. אפשר להלביש אותם במספר. על כל הדברים כולם, חוץ מזו, אני, אני, התפיסה הזאת של אני שתופס את עצמי, זה דבר שהוא לעולם מחוץ למערכת. כאן אין שום תפיסה מספרית, לעולם לא תופסת פה תפיסה מספרית, לא שייכת פה תפיסה מספרית. הדבר הזה הוא לא נספר, הוא לא מספר, זה לא שייך, זה לא שייך למספר, זה לא אחד, אלא שהדבר הזה הוא, זה אחד שאי אפשר, זה דבר שהוא מחוץ לתחום מספר. מובן, מובן למתבונן. המקום שבעצם אליו צריכים להגיע אחרי כל המספרים כולה, אחרי כל הספירה כולה, אז לאן אנחנו רוצים להגיע בעצם? אז בעצם אנחנו רוצים להגיע על ידי כל המספר אל המקום הזה, לפה, לכאן אנחנו צריכים להגיע. זאת אומרת, המספר כולו, כל המערכת המספרית כולה מחוברת, שמתוכה תצא התפיסה הזאת, והתפיסה הזאת היא תפיסה שהיא מעבר לכל מספר, מעבר לכל מספר, שום מספר לא חל עליה. ננסה קצת יותר להגיד. אני כידוע זה אחד משמותיו של הקדוש. אנחנו לפעמים קורא, יש זמנים שאנחנו פונים אל בורא העולם ומבקשים ממנו, אני הושיע נא, מצרפים עוד שם, זה לא משנה, אבל אנחנו פונים אליו ואומרים לו אני, כמו שכתוב ברש"י במסכת סוכה, שאני זה אחד משמותיו של הקדוש ברוך הוא, זה אחד מהשמות שיוצאים מאותם 72 מאותם 72 שמות שיוצאים משלושת הפסוקים, משלושת הפסוקים ויישא ויבוא וית. הפסוקים בפרשת בשלח, הפסוקים שהם לפני קריאת ים סוף, אז משלושת הפסוקים האלה, שכל אחד ואחד מהם יש בו 72 תיבות, משלושת הפסוקים מצרפים אותם בצורה, כמו שכתוב ברש"י במסכת סוכה, מצרפים אותם בצורה כזאת שיוצאים מהם 72 שמות. אחד מהשמות זה אני. אז אנחנו פונים אל בורא העולם ואומרים לו אני, אני. אנחנו פונים אליו וקוראים לו בשם אני. אם אני כאן, כמו שהלל הזקן אמר, אם אני כאן הכל כאן. אז אמר את זה הלל הזקן בשמחת בית השם, אם אני כאן הכל כאן. גם על הפסוק אני ישנה ולבי ער, אומרים חז"ל שהמדובר פה על בורא העולם, וההבדל בין אני ולבי הוא שאני זה תפיסה תודעתית, זו תפיסה עם תודעה. כשאדם אומר אני, אז הוא יודע על מה שהוא מדבר, הוא תופס את עצמו במודע, אני, אני. כשאני אומר ליבי, אז זה לא חייב להיות במודע. אני ישנה וליבי ער, ועל זה אומרים חז"ל מכאן שהקדוש ברוך הוא, מכאן ומאות פסוקים, שהקדוש ברוך הוא ליבם של ישראל, שנאמר צור לבבי וחלקי אלוקים לעולם. זאת אומרת, נאמר כאן שהבחינה הזאת שנקראת אני, זאת אומרת כשאנחנו אומרים אני, אז הבחינה הזאת זאת בחינה שהיא ישנה, אני ישנה, אני ישנה, אבל וליבי ער. ואותו וליבי ער זה שמשהו שהוא מתחת לתודעה, מעבר לתודעה, סתום, מכוסה, אז הוא עדיין ער, אבל אני ישנה. זאת אומרת, כל מה ששייך לתודעה, אז התפיסה היא אני ישנה. אבל אני ישנה וליבי ער מדבר על אותו נושא, אותו עניין. מה שנקרא וליבי, שהוא בורא העולם, אז זה, על זה מדברים כשאומרים אני ישנה. אותו דבר. המושג הזה, אני, אני, זה מושג של תפיסת עצמי כפי האמת לאמיתה, מה שאני באמת. זאת אומרת, מדובר פה שוב על אני אמיתי. כל מי שתופס רצונות מסוימים שהם לא נובעים מתוך עצמו ממש, תופס אותם כי רצונותיו שלו כמובן, אז זו תפיסה מזויפת של אני. זה לא בעצם, בעצם זה לא אני רוצה בדבר הזה, יש כאן מישהו אחר. לא יהיה בך אל זר, כמו שכתוב בפסוק, והגמרא אומרת איזה הוא אל זר שהוא בליבו שלו, של האדם. יש מישהו שהוא שליט בתוך הלב, והשליטה שלו מפעילה כאילו הרגשה של אני, בזמן שזה לגמרי לא אני, זה רחוק מאני. איזה הוא אין זר שהוא בליבו של אדם, זה יצר הרע, כמו שכתוב במה. זו תפיסה מזויפת של אני, תפיסה לא נכונה, זה לא אני. זאת אומרת, לא אני רוצה בזה, יש כאן מישהו שרוצה את הדבר הזה, שמושך אותי לדבר הזה, ובנוסף לכך נותן לי את ההרגשה שאני הוא הרוצה בדבר הזה. אבל זה לא אני של אמת. אני של אמת הוא בן חורין. אני של אמת הוא לעולם עצמי, הוא לעולם לא משועבד לאף אחד. אם ברגע שהוא משועבד, הוא לא אני. הוא לא משועבד, והוא גם לא יכול להיות משועבד. העובדה הנוראה, שלכל העמים כולם יש יחס. איזה שהוא יחס. כמו שכתוב, הגמרא הרי אומרת, הגויים יש להם יחס. הם נקראים בשמם ובשם אביהם. יש להם איזשהו יחס. אחד יש בעולם שאין לו חייס, זה עבד. עבד אין לו חייס. עבד, מדובר פה על עבד כנעני. עבד אין לו חייס, אין לו יחס. אין לו יחס, כלומר אין לו עבר ואין לו עתיד. בניו לא בניו, אחיו לא אחיו, והוריו אינם הוריו. ככה עדיין, אין לו יחס. זאת אומרת, הוא מופקע ומנותק מכל מערכת יחס, אין לו כלום, הוא חסר יחס, הוא לבדו, הוא בלי שום יחס. ככה עדים. שלא כגויים, שהם כלפי עצמם יש להם יחס, לעצמם יש יחס. עבד אין לו חייס, זה גם בדיני הריות כך, זאת אומרת, מעיקר דין, מדין דורי. אין לו חייס, אין לו שום, אין שום דין באורייתא של הריות על עבד. מותר באימו מדאורייתא, מותר באחותו מדאורייתא, מותר בביתו מדאורייתא, אין לו שום, אין דבר, הוא אחרת לכל הגויים, אף שהוא חייב במצוות כישראל, כאישה. חייב במצוות, אבל בנושא הזה, אז הוא מופקע לגמרי, אין לו חייס, אין לו שום יחוס, אין לו שום מערכת קרבה. וטעם הדבר, ברור, טעם הדבר הוא, זה ברור שכל מי שלא זהה עם עצמו, לא ייתכן, אין שום בסיס לזהות עם מישהו אחר. כל האחרים זאת הרחבה, משפחה. זאת אומרת, עניין הראיות היחידי שיש בעבד זה אשת איש. זה מידה בדברים כאלה, זאת אומרת בכל אופן לא הרעיות של קרבה, כן, לא לטעות. שורש הדבר הוא לעולם קרבה זה הרחבה של אני, הרחבה כלשהי יותר שערי בשר, דהיינו הם אך עצמי ובשרי אתה, זה הרחבה, הרחבה של אותו אני קצת, עד כדי לא אני ממש על זה סמוך אליי, מי שמופקע מהשורש, מישהו עם עצמו לא זה, הוא לא יכול לומר על עצמו אני, הוא עבד, הוא לא יכול לומר על עצמו אני, הוא משועבד, הוא לא הוא. אז הבסיס של זהות אין לו, בסיס של יחס לא ייתכן שאין לו, אין לו יחס, אין לו יחס, הוא מופקע מיחס. וטעם הדבר הוא אך ורק השעבוד, העובדה שהוא משועבד. משועבד זאת אומרת, מדובר פה על משועבד בעצם, משועבד לגמרי, משועבד בכל אישיותו, הוא לגמרי משועבד. מי שמשועבד בעצם, מי שמשועבד לגמרי, מי שמשועבד מתחילה ועד סוף, משועבד לכל, בכל מילואו, משועבד לגמרי, אז הוא לא יכול לומר על עצמו לעולם אני. זאת אומרת, במובן האמיתי אני, הוא לא יכול לומר. הוא תמיד רוצה בו משהו אחר, מפעיל אותו משהו אחר, הוא לעולם לא מפעיל את עצמו, הוא, לא, הוא לעולם לא אני. אני הוא תמיד מקור, והאני חייב להיות נקי משעבוד. אני, זה אני עצמי, זה רצוני שלי, אני עצמי פה מאיר. מי שמשועבד בעצם, אין לו אני. שוב, מי שאין לו אני, אז נשמת מתחתיו הבסיס של יחס. סופרים לקראת יובל, הספירה היא ספירה לקראת יובל, וההערה בעצם של יובל עניינה חירות. אנחנו יודעים מעט מאוד, אבל מה שלימדו אותנו רבותינו, מה שרבותינו גילו לנו, עניינו של שופר הוא להעיר, להקיץ. להקיץ הכוונה את אותה אני ישנה. אותה אני ישנה מתעוררת על ידי השופר. כך כתוב ברמב"ם, עניינו של שופר שווה היובל לראש השנה לתקיעות, כמו שכתוב במשנה. אז אפשר ללמוד מזה על זה. אותו עניין, השופר עניינו להקיץ, להעיר, ולהעיר זה להעיר בחזרה את אני ישנה. אני לא ישנה, אני מתעוררת, זה עניינו של שופר. והשופר הזה הוא שופר של חירות. כאן, כאן שורש החירות. תעבירו שופר בכל ארציכם. הראשונים כבר עומדים על זה, ששופר, זה כבר מוזכר בראשונים. השופר מוזכר כאילו בין יתר כלי הנגינה, אבל הוא לעולם לא מצטרף. זאת אומרת, כל מקום שנמצא איזושהי תזמורת שמנגנת, אז השופר חייב להיות לעצמו, חייב להיות לחוד. הוא לעולם לא מצטרף לשום כלי נוסף שהם יעשו איזה יחד, איזו מנגינה שלי. השופר הוא מין כלי כזה שהוא לא ניתן לצירוף, הוא לבדו, הוא פועל לבד. לפעמים הוא נחוץ, הוא נחוץ, אבל כשהוא נחוץ, אז הוא נחוץ לשמוע אותו לבד. כל צירוף אליו זה בלתי אפשרי, הוא לא מצטרף. אפשר לצרף כינור ונבל, אפשר לצרף וכן יתר הכלים, הם בני צירוף זה לזה. השופר לא מצטרף, הוא לבד, הוא לבד, הוא לעצמו, הוא לא בא ביחד עם עוד קול. הכוח המיוחד שניתן לשופר זה לשלוף החוצה את אותו אני ישנה. להעיר. כשזה מתעורר, כשאותו אני מתעורר, אז כמובן במצב כזה אז האדם בעצם בן חורין. אם יש שיעבוד, אז השיעבוד תמיד כעת, כעת במצב כזה, אז במצב כזה השיעבוד תמיד בא מבחוץ. אז הוא חיצוני, הוא לא בעצם. וכשהוא חיצוני אז קל לפרוק אותו, אז הוא איננו, אז הוא לא קיים, אז הוא נמחק. עד היובל, עד היובל, עד שמגיע השופר, אז אותו אחד אומר, אותו אחד אומר, אהבתי את אדוני, את אשתי, את בניי, לא אצא חופשי. אז הדינו והגישו אדוניו וגומר, כמו שכתוב בפסוק, ורצה אדוניו את אוזנו במרצע ועבדו לעולם. לעולם, כמו שכתוב בגמרא, זה לעולמו של יובל, עד שמגיע היובל. כשמגיע היובל אז הוא יוצא, גם נרצה יוצא, גם מי שהאוזן שלו נרצה הוא יוצא ביובל. זה מה שקורה בשתי הספירות. זאת הנקודה שבה מקבילים שתי הספירות, מקבילות שתי הספירות זו לזו. הספירה מיציאת מצרים ועד לחרות על הלוחות, עד ליום מתן תורה. שוב, הספירה היא להגיע לאותו דבר שהוא בעצם מחוץ לספירה. התכלית היא לעולם להגיע לדבר שהוא לא במערכת. הוא תמיד לחוד הקאי, הוא עומד לעצמו, הוא לא מספר. הוא לא מצטרף, הוא לא מצטרף, הוא לא בר ספירה. כבר הזכרנו פה את דברי חז"ל, והגר"א חוזר על זה בכמה וכמה מקומות. הזכרנו פה כמה פעמים על ארוכה מארץ מידה, שמידה בגימטריה מ"ט. עד כאן מידה, ורחבה מן ים, זה אחד יותר, זה נון, שם אין ספירה. זאת אומרת, הים הוא מעבר למידה, שם אין מידה, ים לא נמדד, לא יימד ולא ייספר. בים אין מידה, ארוכה מארץ מידה, המידה מגיעה עד שם, עד למניין מידה, כמניין מידה. ורחבה מן ים, מעבר. זה אותו מקום שהוא לא מצטרף, שהוא לא נספר. הים לא נספר. הים לא נספר, הים לא נכנס גם למערכת ספירה. אי אפשר לצרף אותו. הים לא מצטרף, הוא לא בר צירוף. הים הוא תמיד מחוץ לתחום. צירופים, ספירות וכדומה, את כל זה אפשר לעשות ביבשה. הים לא ניתן לזה. והוא נקרא ים. יש במקום אחד בחז"ל במדרש חז"ל, אני לא יכול לצטט את כולו, אני לא מבין שם שום דבר, אני רק אצטט כמה משפטים. כתוב שם כך, הוא מדבר על המצווה לפדות עבד עברי, לפדות עבד עברי, להתנהג עם עבד עברי כפי הכתוב בפסוק, כפי הכתוב בתורה. אז הוא אומר, ישנו מצב שנקרא עוד דודו, בן דודו יגאלנו וכדומה. ישנו מצב של מרצע שאצלו אין שום דבר, שום דבר לא עוזר, כמו שאמרנו פה. הדבר היחידי זה יובל. אז כתוב שם כך, זה בפרשת משפטים, כתוב כך, את מי שמעניין יותר זה בדף קופטת ור עמוד ב', אז כתוב שם כך, כתוב שם קריאת שמע שחרית וערבית, כך אני אומר את המילים, קריאת שמע שחרית וערבית זאת מצווה אחת בעצם, מצווה שצריכים לקרוא קריאת שמע פעמיים בכל יום. אז המצווה היא, זאת אומרת, המלכות שמיים שלימה זה בשוכבך ובקומך, כך עיקר צורת המצווה. עוד שאלה, בכל אופן כך כתוב שם, עיקר צורת המצווה זה לקיים בשוכבך ובקומך יחד שחרית וערבית. בפסוק הראשון של קריאת שמע יש 25 תיבות, 25 אותיות, וכשאומרים את זה, קיום שלם עניינו, כך כתוב שם, עניינו לומר את 50 התיבות של שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, 50 התיבות האלה, משום שאנחנו חייבים לומר את זה פעמיים ביום בשוכבך ובקומך, אז זה נאמר פעמיים ביום 50 התיבות האלה, כך כתוב שם. אותם 50 תיבות, אני רק מצטט בלי התחייבות להסביר, אני לא יודע להסביר, רק להראות את הכיוון בערך. אלו 50 תיבות, ה-50 האלה הם סוד יובל, כך כתוב, זה סוד יובל, כך הוא אומר, ועל זה רמז הלל, ככה מסיים שם, ככה מסיימים חז"ל באותו מקום, ועל זה רמז הלל באומרו, אם אין אני לי, מי לי. כלומר, אם אתה לא תיקח את עצמך בידיים, אז מי שיעזור לך יהיה מי. מי זה שוב יובל, שוב אותו עניין. והיינו, אם אין אני לי, מי לי. זה רמז הלל כשהוא אמר. לזה, לדבר הזה, רמז הלל הזקן. שאמר, אם אין אני לי, מי לי. כך כתובי להמילים רמז, הוא אומר רמז לדבר, תפילה, כך כתוב שם, תפילה. אז יכול, לו, יכול בתפילה יכול שץ להוציא את, את מי שאינו בקיא. מי שלא יכול להתפלל לבד יכול לצאת ידי חובת תפילה ממישהו אחר, מה שאין כן בפסוק הראשון של קריאת שמע, אין אחד מוציא את חברו, כידוע, כידוע, כך כתוב שם, והדבר הזה גם ידוע בהלכה, שלפחות בפסוק הראשון של קריאת שמע, כך נהגו גדולי עולם, כך גם כתוב בשם הגר"א. בברכות במשנה כתוב בשם הגר"א, שעל קריאת שמע כתוב בלשון רבים, ועל תפילה כתוב בלשון יחיד. כשהמשנה מדברת על תפילה, אז היא אומרת, הוא מתפלל. וכשעל קריאת שמע מדברים על קוראים את שמע, משום שבקריאת שמע חייב כל אחד לקרוא לעצמו, ובמתפלל יכול אחד להתפלל לפעולה. כך כתוב בשם הגר"א, בשנות אליה. מעשה שמובע בשם רבי עקיבא איגר, שהיה על ערש דווי, זמן קצר מאוד לפני מותו, ולא יכול היה לדבר, אז הוא התאמץ מאוד לקרוא את הפסוק הראשון של קריאת שמע לבד, ועל היתר הוא ביקש שיוציאו אותו ידי חוק. כך נהג. קרא את הפסוק הראשון לעצמו, ואת כל קריאת שמע. אז הוא ביקש שיקראו לידו ויוציאו אותו ידי חוק. זאת אומרת, כאן זה צריך להיות אני, ואם אין אני לי במובן הפשוט, מי לי, אף אחד לא יעזור. זה אני לבד, סוד יובל. למדנו שוב, אלו דברים סתומים, מה שיש לנו מהם זה רק משהו בקצה המתה. את אותו משהו שהוא שייך לנו, לענייננו. אותו עולם שנקרא העולם של חירות, העולם שהוא, זה עולם שהוא תמיד עומד אחרי הספירה. הוא תמיד לא נספר. כל הדברים הנספרים שנמצאים באותה מערכת יחס, הדברים הנספרים הם בני שיעבוד. כל דבר שנמצא בצורת יחס עם זולתו, עם עוד אחד, היחס הזה מחייב, היחס הזה כופה, היחס הזה משעבד. היחס הזה בסופו של דבר, בסופו של דבר הוא באמת עושה אותנו לעבדי עבדים. כשנמצאים באותה מערכת, אז המערכת כופה, המערכת משעברת, וכאן יסוד השיעבוד. כשאדם רוצה להיות בן חורין, הוא חייב קודם כל להוציא את עצמו מתוך המערכת. הוא חייב להיות אני, וכשהוא אני, אז מחוץ למערכת. הוא לא בר שיעבוד, הוא בן חורין. הוא בן חורין בעצם. הנרצה פגע ביציאת מצרים, ולכן הוא נרצה. אוזן זו ששמעה כשפסחת על המשקוף על שתי המזוזות באותו ועברתי בארץ מצרים והקיתי כל בחור, ואז הקדוש ברוך הוא הכריז, הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו הכריז, עבדי הם ולא עבדים לעבדים, עבדי הם ולא עבדים לעבדים. הקדוש ברוך הוא נתגלה, אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני ולא השליח. מה יכול להיות דבר נוסף? מה יכול להיות עוד משהו? יכול להיות. מה יכול להיות עוד? אין עוד אחד. אין שום דבר חוץ מזה. אם לא מלאך ולא שרף ולא שליח, מה יכול להיות עוד? אז השם מה צריך שוב פסוק? אני השם, אני הוא ולא אחר. מה זה אומר? כך מסיים את הברייתא. כך כתוב בהגדה של פסח. ועברתי בארץ מצרים אני ולא מלאך, והכיתי כל בכור אני ולא שר, ובכל אלוהי מצרים אעשה שפטים אני ולא השליח. אני השם, אני הוא ולא אחר. מה זה? מה זה? מה זה חוץ ממלאך, שרף ושליח? מי זה? על מי מדברים? על איזה אחר מדברים שהוא לא מלאך, לא שרף ולא שליח? על כורחנו, שיש כאן גילוי במה שיכול להיות נדמה שזה אני, אז צריך להיות עוד כמה שמלן שזה אני ולא אחר. זאת אומרת שזה אני באמת. אם זה מלאך שרף ושליח, אז זה מלכתחילה לא אני. אבל אם זה לא מלאך, לא שרף ולא שליח, זה עדיין יכול להיות לא לגמרי אני. אני הוא ולא אחר. יש כאן גילוי שנקרא אני. אני, אני בלבד. אני של אמת. אני בלי אפשרות לטעות. ולא אחר. והגילוי הזה, אותו גילוי, הוא היה הגילוי של עבדי הם ולא עבדים לעבדים. איפה אנחנו מצאנו? בפרשת השבוע, בפרשת בהר, כתוב, עבדי הם, כי עבדי הם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים, לא ימכרו ממכרת עבד. אבל בפירוש כתוב בתחילת הפרשה שזה היה בהר סיני. למה לוקחים אדם ורוצעים אותו באוזן אל הדלת? אז כתוב בגמרא, רוצעים אותו באוזן אל הדלת, משום שהוא לא שמע אוזן. שלא שמעה בזמן שפסחתי על המשקוף ועל שתי המזוזות ואמרתי כי לי בני ישראל עבדים. איפה? מתי? למה זה לא כתוב בשום מקום? הפסוק כתוב כך? הפסוק כתוב שכביכול בורא העולם אמר בזמן שהוא פסח על המשקוף ועל שתי המזוזות, אז נאמר אי פעם עבדי הם כי לי בני ישראל עבדים? זה נאמר אחר כך, זה נאמר בהר סיני, זה לא נאמר שם, זה לא נאמר שם, זה נאמר. אז שוב, למה מגיע לו רציעה? איפה אמר הקדוש ברוך הוא בזמן שפסח על המשקוף על שתי המזוזות כי לי בני ישראל עבדים, עבדי הם ולא עבדים לעבדים? זה פסוק שנאמר בהר סיני, זה פסוק מאוחר יותר, זה נאמר אחר כך, זה הרבה זמן אחרי מכת חורות. ברור ברור לגמרי ששורש הדבר היה באותו גילוי של ועברתי בארץ מצרים. שם כשנתגלה ועברתי בארץ מצרים, אני, 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 אני ולא אחר. הגילוי הזה כשנתגלה, אז הייתה תפיסת אני באמת. אז כשאדם מישראל אז באותה שעה אמר אני, הוא ידע מה הוא אומר. אז נעשינו בני חורים. אז נעשינו בני חורים משום שאז חל בנו. חל בנו התפיסה הזאת שנקראת אני. ומי שפגע בזה, מי שפוגע בזה, אז הוא כאילו מבטל במשהו את, 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 את מה שנתגלה ביציאת מצרים. עבדי הם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים ולא עבדים לעבדים. והוא הלך ומכר את עצמו, אז הוא ירצה. הוא ירצה. זאת אומרת, אוזנו פגומה והוא שייך פחות. כאילו לא עליו פסחו על המשקוף ועל שתי המזוזות. זאת אומרת, הוא כאילו מחוץ לכלל, הוא נמצא, המשקוף ושתי המזוזות מחזירים אותו לשם. הוא פגע בפסיכה הזאת, הוא פגע כאילו בעיקר יציאת מצרים. הוא כאילו מופקע, הוא עבד. הלך ומחר את עצמו בפניהם. הלך ומחר את עצמו, ירצה, ירצה בפניהם. אבל היובל מוציא אותו, ועבדו לעולם. היובל כן מוציא אותו.
זאת אומרת שיציאת מצרים הגיע עד לנקודה הזאת, זאת אומרת עד לאותו מרחק. היובל מוציא את כולם. יציאת מצרים כביכול בורא העולם חזר עליה 50 פעם, ללמדנו שעד שם מגיעה יציאת מצרים. אפילו מי שפגם בהתחלה, אבל הוא יכול להגיע לסוף, הוא ינצל, ביובל הוא יצא. כאן נמצא אותו סוד של והיה ביום ההוא ייתקע בשופר גדול. ושם שייתקע בשופר גדול, אז הוא באו העובדים בארץ אשור והנידחים בארץ מצרים. אלו שתי המקומות, שתי המלכויות שפגעו במה שנקרא אני. מלכות אחת על ידי עבדות, זה נקרא ארץ מצרים, ומלכות שנייה על ידי בלבול. בא סנחריב ובלבל את כל העולם כולו. סנחריב מלך אשור בלבל את כל העולם כולו, בלבל את כל העולם כולו, עניינו שהוא טשטש את הזהות בכל העולם כולו, העביר את כל העולם כולו בצורה כזאת שהזהות מטושטשת. כעת אם אנחנו מוצאים היום מישהו, אז הוא לא זהה עם עצמו. בא סנחריב ובלבל את כל העולם כולו. שני כוחות נמצאים בעולם שהם פוגעים באותו כוח שנקרא אני, באותה מהות שנקראת אני. אפשר לשעבד אותה ואז היא יוצאת מעצמה, היא עבד, ועבד אין לו חייס, הוא מאבד את היחס על ידי עבדות, או שהוא מאבד את היחס על ידי בלבול. וכך קרה בעולם, כל העולם כולו איבד את היחס, כמו שנפסק להלכה, שבזמן הזה כל העמים כולם שמדברים עליהם, אז הם אינם אותם עמים, לא אמון, לא מואב, לא מצרים ולא אדום, הם אינם אותם עמים. מאחר שבא סנחריב ובלבל את כל העולם כולו, אז אין יותר זהות, אין יותר יחס אמיתי. כל מערכת היחס השתנתה, היא טשטשה, נתבלבלה. וכדי להוציא אני, להחזיר בחזרה את אותה הערה שנקראת אני, אז צריך שיתקע בשופר גדול. ובאו העובדים בארץ אשור. עובדים זה נקרא עובדים זה נקרא ילד שנאבד יודע שיש לו אב, הוא מחפש אותו ולא מוצא אותו, זה נקרא עובדים בארץ אשור. נידח, נידח זה נקרא שהוא הושם על, על מערכת אחרת, על מצב אחר, הוא לא איבד את אביו. הבלבול של אשור יצר מצב שנקרא עובדים. מה שארץ מצרים עשתה, היא עשתה מצב של נידחים. והיה ביום ההוא, כמו שכתוב בפסוק, ייתקע בשופר גדול, ובאו העובדים בארץ אשור והנידחים בארץ מצרים. שני הדברים האלה, גם יחד, שני הדברים האלה יחזרו, יחזרו, ושבתם איש אל אחוזתו ואיש אל משפחתו תשוב. ומי שיש לו אוזן שומע יודע שעבד אין לו אחוזה, זה עשתה מצרים. אשור עשתה שאין משפחה, ושבתם איש על אחוזתו ואיש על משפחתו תשוב. כל אחד יחזור על עצמו. אבל לשם כך צריך שופר גדול. ביום ההוא ביום ההוא. אז ייתקע בשופר גדול, והשופר הגדול את הדבר הזה יעלה, את אותו אני, הוא את אותו אני הוא יחלץ. והחילוץ הזה, אז הוא מחייב פעמיים, פעמיים, משום ששני כוחות ישנם בעולם. שוב, שני כוחות ישנם בעולם, זה כוח הטשטוש, כוח הבלבל את כל העולם כולו. וכאשר מבלבלים על אדם את דעתו, אז הוא שוב לא מוצא את הזיוות. כנגד שני הכוחות האלה, אשור ומצרים, אז כנגד זה אומרת הגמרא בברכות על אחד מהאמוראים שהוא היה מצלי בתר צלותי, הוא היה מתפלל אחרי תפילתו, והיה אומר: גלוי וידוע לפניך, ריבונו של עולם, גלוי וידוע לפניך שרצוננו לעשות רצונך, ומי מעכב שאור שבעיסה ושעבוד מלכויות. שאור שבעיסה גורם לקמח ולמים לשכוח שהם היו פעם קמח ומים. נכנס כאן גורם חדש, טעם חדש. הם פשוט שוכחים את המקום שממנו הם באו, משום שהם... זה דבר אחר. שאור שבעיסה, שאור שבעיסה זה מין טעם חדש, טעם חדש, שמסוגל לבלבל את הדעת. עם חדש נותן דעת אחרת. ושיעבוד מלכויות זה כנגד מצרים. אלו שני הדברים שהם מונעים, מעכבים, לא נותנים את לרצון, סליחה, לא נותנים לאותו רצוננו לעשות רצונך להתגלות. אותו רצוננו לעשות רצונך לא מתגלה בגלל שתי הסיבות האלה: שאור שבעיסה ושיעבוד מלכויות. שיעבוד מלכויות שייך למצרים, שאור אותיות השוב. אפשר למצוא את זה, כל מיני טעמים חדשים, על ידי מה הוא לקח ובלבל את כל העולם כולו. באיזה אופן יכול מישהו לבוא ולבלבל את כל העולם כולו? איך אפשר לקחת ולסובר את הראש לכל העולם כולו? איך אפשר לבלבל את הדעת? לא מספיק לעקור אוכלוסין ממקום אחד למקום שני על ידי טשטוש זהות, ובזה נהיה טשטוש זהות, הוא בלבל את כל העולם כולו. ובגמרא משמע שהוא בלבל את כל העולם כולו כבר בדורו, כבר אז. הבלבול לא חל כעבור כמה מאות שנים שאנשים שכחו את העבר, שכחו את המוצא. הוא בלבל אותם, הוא בעצמו עשה את הבלבול, בלבל אותם בדורו. איך אפשר לקחת ולבלבל? רואים את זה גם היום. רואים את זה גם היום, זה קרה מיום שישי. היא אותו יום שישי ראשון שנברא אדם. אז הדעת מתבלבלת, הדעת מתבלבלת מול דבר שנראה טעים, דבר שנראה ערב. יש איזה הצעה לטעם חדש. די בדבר הזה לבלבל על כל העולם כולו את דעתו. אותו אשור, אותו סנחריב בלבל את כל העולם כולו. ומצרים היא האב לשיעבוד, אב לשיעבוד מלכות. והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול, מי שיחלץ, מה שיחלץ מזה, מה שיוציא אותנו מזה, את העובדים בארץ אשור. עובדים, עובדים הולכים לאיבוד, הולכים לאיבוד. כל אחד הוא בעל ניסיון בדבר כזה. כשלוקחים ילד קטן למקום מעניין, אז צריכים להחזיק אותו חזק מאוד ביד, אחרת הוא ילך לאיבוד. ובאו העובדים בארץ אשור, הילד מאבד את האבא שמסחררים עליו דעתו. ובאו העובדים בארץ אשור והנידחים בארץ מצרים. אבל את זה יעשה השופר הגדול. וישתחוו לשם בהר הקודש בירושלים, הם יחזרו הביתה. ושבתם איש של אחוזתו ואיש של משפחתו תשובו. הר הקודש בירושלים. לקראת זה אנחנו הולכים. גם אנחנו בספירה שלנו, באותה ספירה יצאנו ממצרים, ואנחנו סופרים, סופרים, סופרים כדי להגיע, כדי להגיע לאותו מקום, לאותו מצב, לאותו עניין, לאותה נקודה שהיא מחוץ לספירה, לאותה נקודה שהיא רחבה מן ים, לאותה נקודה שהיא נקראת אני. ואם האני מצד עצמו לא פועל, אז יש מי שמפעיל אותו. מי? השופר יוציא אותו. פעמיים ביום אנחנו חייבים להגיד קריאת שמע. פעמיים ביום. המצווה הזאת של קריאת שמע היא עיקר מצוות תלמוד תורה. יסוד מצוות תלמוד תורה היא לקרוא קריאת שמע שחרית וערבית. אפילו מי שלא קרא אלא קריאת שמע שחרית וערבית, קיים לא ימוש, כמו שכתוב בגמרא. זהו המינימום של תלמוד תורה. תלמוד תורה זה לקרוא קריאת שמע פעמיים ביום. זאת אומרת שאותה קבלת אור מלכות שמיים של קריאת שמע היא עצם מצוות תלמוד תורה. כמובן באופנים שאסור לאדם להיבטר מהתור, חייבים בדיברת בם ולא בדברים אחרים, לא בדברים בטלים. לכל ביטור תורה צריך היתר, אז היתר הוא היתר. אם מותר אז מותר, אם אסור חייבים ללמוד. אבל גם בכל ההיתרים כולם, כך כמו שמבואר בגרא בשנות אליהו מסכת פאה, כל היתרים כולם, אז הם פועלים רק בכיוון אחד, לצמצם פחות פחות פחות, אבל פחות מהמינימום זה יהיה. קריאת שמע שחרית וערבית זה מצוות תלמוד תורה, זה ודיברת בם, זאת המצווה של לא ימות התורה, זאת מצוות תלמוד תורה לקרוא קריאת שמע דווקא שחרית וערבית. Ugh.
אם זאת אם זה עיקר המצווה של תלמוד תורה. זאת אומרת, כאן נמצאת הנקודה, נקודת תמצית של מצוות תלמוד תורה, נמצאת פה בקריאת שמע שחרית ועוד. הגית בו יומם ולילה, זה מה שאומרים חז"ל. קריאת שמע שחרית וערבית מחזירה אותנו ליובל של מעמד הר סיני. פעמיים ביום לומר שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. זאת אומרת, פעמיים ביום קיום מצוות תלמוד תורה הוא שחרית וערבית. לא ימוש ספר התורה הזה מפיך והגית בו יומם ולילה בשוכבך ובקומך. המצווה היא, צורת המצווה היא קריאת שמע שחרית וערבית. זאת המצווה של תלמוד תורה. ותלמוד תורה זה כנתינתה. מצוות תלמוד תורה בעצם היא כנתינתה. זאת אומרת שבקריאת שמע שחרית וערבית אנחנו חוזרים לשם, חוזרים למצב של כנתינתה של תורה. החזרה לאותו מצב זה פירושו חזרה לאותו מצב של יובל. אנחנו חוזרים ליובל. זה הלא ימוש, לא ימוש ספר התורה הזה מפיך והגית בו יומם ולילה ושוכבך ובקומך, פעמיים ביום לקרוא קריאת שמע. אז מגיעים לאותו נון, לאותו מספר שהוא מעבר למידה, שהוא מה שנקרא רחבה מן ים. וזה בעצם, בעצם זה עיקר עניינה של קבלת עול מלכות שמיים. קבלת עול מלכות שמיים עניינה לפרוק כל עול אחר. זה ברור שמי שיש לו באיזשהו מקום, באיזשהו אופן, באיזושהי צורה, איזשהו אדון אחר, אז חסר לו בקבלת עול מלכות שמיים. כדי לקבל עול מלכות שמיים בשלמות, הוא חייב להיות נקי מכל שיעבוד. הוא חייב להיות עני לעצמו. וכאשר הוא עני לעצמו, אז מאיר עליו אותו עני ולא אחר של יציאת מצרים. אז כשהוא אומר אני, הוא מתכוון לבורא העולם. כתוב בשם הגר"א, שאותם כללות שבמשנה תורה, אז כתוב עליהם בחז"ל, חז"ל מנו אותם ומצאו שהם צדיקי כללות במשנה תורה. 98 כללות יש במשנה תורה, לפי נוסח אחד, לפי נוסח אחד, כמו שכתוב לפנינו בחז"ל. אז בתורת כהנים, בפרשת השבוע, יש 49 כללות, ובמשנה תורה יש כפול, פעמיים. צד יחד כללות. 100 חסר 2. 100 כללות חסר 2. כתוב בשם הגר"א שאותם צדיקי כללות עניינם באותם ממתת פנים טמא וממתת פנים טהור, כפול. בזמן שכל הדרכים כולם, כל ממתת הפנים, גם הטמא וגם הטהור, הכל כולו הפך טמא, זאת כאילו זה המקסימום של כללה. צריך חד כללות. הצריך חד מכוונים כנגד מנטט ומנטט. כל רע בעולם, כל מה ש... כל מה שבל קבלת תומעה בכל העניין, כל מה שמסוגל, כל מה שיכול לקבל תומעה בעולם, זה רק כשורש המילה תומעה, אותם ממתת פנים. רק כל הדברים הנסתרים עליהם יכולה הטומאה לחוף. אין מובן שאין מקום חלוט של טומאה על הים. חלוט של טומאה, כל שבים טהור. חלוט טומאה זה רק על אבוקה מארץ מידה, שם חלה טומאה. טומאה עניינה ממתת תם. אותו א' של תמי, זה כבר בחזל כתוב, אותו א' של תמי, הוא זה שמאפשר לחלץ את התמי מטומאתו. אבל שורש המילה הוא תם. כמו שהזכרנו כבר כמה פעמים. תם הוא סתימה, התמנה. כידוע. כל דבר תמון, כל דבר סתום, דבר תמי הוא כנגד טהור. טהור זה דבר שרואים דרכו, צוהר, טוהר. ואילו התמה הוא סתום, טומטום. יש לי אפשרות לנהל כאן? או פנס יש לי מישהו? מישהו רוצה לקרוא פסוק ואני לא יודע אותו. קוץ שבסתר משנה תורה, שהם כל הרע, כל רע שיש, כל אפשרות של הבאה עד למקסימום של רע של כל ענייני העולם כולה. זה נקרא לקחת את כל הממתת פנים מכל הצדדים שלהם ולמלא אותם ברע. הכל רע, כולו רע. כולו רע זה צדיחת כללות. זה כולו רע. וכפי שכתוב לפנינו בחזל, שוב הזכרתי את זה כבר, כך כתוב בתנחום על פרשת כי תבוא, כללות שבתורת כהנים הם 49. לא בכל מקום כתוב אותו דבר, בכל אופן כך כתוב. בתורת כהנים הכללות הם 49 בלבד. ובמשנה תורה, כעניינו של משנה תורה, זה כפול. פעמיים. נמצא אם כן. אנחנו לומדים אם כן. שמה שבעצם יחלץ מהכללה הזאת זה רק היובר. פעמיים 49. אז מה שחסר שם זה אותם שני יובלות להשלים את ה... כדי לבטל את הכללות האלה. 100 חסר 2. חזר במתק לשונם רומזים איפה הכללה תמונה, ואותם חסר שתיים. נשלים את השתיים ותתבטל הכללה. סוף התוכחה של פרשת כי תבוא. אני מוכרח להשתמש ב לאור וישיבך השם מצרים באוניות בדרך אשר אמרתי לך לא תוסיף עוד לראותה, והתמכרתם שם לאויביך לעבדים ולשפחות ואין קונה. זאת הכללה האחרונה, זאת הכללה צדיק ח'. והתמכרתם וישיבך השם מצרים באוניות בדרך, באוניות. אנחנו כבר הזכרנו פה פעם ששורש המילה אוניות היא במילה אני, כך כתוב ברמח"ל, וזה הדבר היחידי שבו האדם יכול להיכנס לים. ננסה להסביר. ננסה קצת להבין. הים מתנגד לאדם, הוא מתנגד לאדם בעצם. משום שהאדם נמצא בתוך מערכת מסוימת, והים מופקע מהמערכת הזאת. הים נמצא במצב אחר, הים הוא האנטי של אותה מערכת. כשהאדם הוא אני, אז הוא יכול להיכנס לים. אין לו מה לפחד מהים. הים לא מפחיד אותו. וכך באמת נפקע הים. עד היום, כדי שאדם יוכל לעבור ים, אז הוא צריך אונייה. ועל זה אומר הרמח"ל במפורש, ששורש התיבה הזאת, המילה הזאת, אונייה, השורשה במילה אני, הייתה כאוניות סוחר, ממרחק תביא לחמה, הוא אומר. זה סוד הכתוב אני ראשון ואני אחרון, ואלו הם האוניות. כדי שהאדם יוכל להחזיק מעמד בים, זאת אומרת במקום שהוא מחוץ למידה, אז הוא עצמו צריך להיות מחוץ למידה, מחוץ למערכת. הים הוא מחוץ למערכת, ואדם שהוא אני יכול להיות בים. לכן הצורה החיצונית איך מחזיק אדם מעמד בים נקראת אני. אז הפסוק אומר, וזאת הכללה האחרונה מכל הצדיקי כללות, וישיבך השם מצרימה באוניות בדרך אשר אמרת לא תוסיף עוד לראותה, והתמכרתם שם לאויביך לעבדים ולשפחות. כל זה מכוון, זאת הדרגה האחרונה של מה שנקרא ביטול העני. האוניות ישיבו אותך למצרים, וישיבך השם מצרימה באוניות, והתמכרתם שם לאויביך לעבדים ולשפחות. אתה מעצמך תרצה להיות עבד. ועומק הכללה ואין קונה, ומכאן גם שורש לטוב, מכאן השורש שזה יחזור להיות טוב. אילו היה קונה אז היינו נשארים שם, אבל ואין קונה, אנחנו מעצמנו מרצוננו הטוב הולכים ומתחננים שיקנו אותנו. אנחנו מתחננים לחסל את העני שלנו, אבל אף אחד לא מעוניין בנו. זה סוף סופה של הכללה, וכאן ראשית ראשיתו של הנס. משום ואין קונה, אז בסופו של דבר אנחנו נתפקח, אנחנו נחזור לעצמנו. זה מה שרצינו לבאר. אנחנו סופרים, ואותה ספירה שאנחנו עסוקים בה היא ספירה כדי להגיע דרכה אל אותו מעשה לבנת הספיר שנתגלה במתן תורה. לשם אנחנו שואפים, אבל אנחנו לעולם לא נגיע לשם, לא נגיע לשם, אלא אם כן אנחנו נספור כהוגן ולכוון את עצמנו לשם. פה מי שסופר היטב כל מי ששם את עצמו נכון במידה יגיע לאותו ים בסופו של דבר. כל פסיעה בכיוון הזה מקרבת את היום ההוא שיתקע בשופר גדול, ובאו העובדים בארץ אשור והנידחים בארץ מצרים.